פסיכתא לא יכורה בפסיכתא חס, רבי יצחק פוסח. כי כהן נהי נשמע מציון, איך שודדנו. זה פסוק שקראנו היום בהפטרה. כי כהן נהי נשמע מציון, איך שודדנו. בוא ישנו מאויד כי עוזבנו אורץ, כי השליחו וכי השליחו משכנויסינו. כל נהי נשמע מציון. נשמע מציון קול של בכי, קול של נהי. מה זה? שואל המדרש. וכי יש עצים בוכים ויש אבנים בוכות? כל נהי נשמע מציון, ציון בוכה. מה יש ציון? מה זה ציון? ציון זה עצים, אבנים, זה דומם. איך יש בזה בכי בציון? וכי יש עצים בוכים ויש אבנים בוכות, שאתה אומר כי כל נהי נשמע מציון. אלו ממי שהוא משרה שכינתו בציון. זאת אומרת, הקול של בכי שנשמע מציון, זה הקול הזה של מי שמשרה שכינו זה בציון. זאת אומרת, כביכול, הקדוש ברוך הוא בוכה, וזה הקול נהי שנשמע מציון. המפורשים מסבירים שמה בעצם קורה פה, מה הטענה של קול נהי נשמע מציון. הם אומרים, מדובר פה בתקופה, גם הרד"ק מעמיד את זה, מדובר פה בתקופה שכבר לא היו יהודים בארץ ישראל. ארץ ישראל ריקה מיושביה. נכון? 52 שנה, לא עבר בה אדם, ורגל לא עבר בהמה, רגל אדם לא תעבור בה, כך נאמר בנבואה, וכך התקיים מאחרי הסיפור של גדליה בן אחיקם. זאת אומרת, מיד אחרי החורבן, עדיין השאיר נבוכדנצר בארץ, ונבוזרדן רב טבחים, השאירו בארץ יהודים שיגור פה כמה אלפים, לקורמים וליוגבים, זאת אומרת שיגדלו קרמים, ייצרו יין, ייצרו שמן, מה שצריך. זאת אומרת, אין טעם להשאיר אדמה טובה, ריקה, שלא יהיה בה כלום. אז הם באמת השאירו שם אנשים שיעשו את העבודה, ימשיכו לגדל פה. אבל בראשם הוא השאיר את גדליה בן אחיקם, שהוא יהיה האחראי על דלת העם שנשארו פה בארץ. ואז מגיע ישמעאל בן נסדיו, או בן נתניהו, שתי, תלוי איך הוא מוגדר בפסוק, וישמעאל מגיע בטענה, הטענה הפנימית שלו, כמו שבואר בירושלמי ביבומס, שהרי ירחמאל לקח לו את עטרה, זאת אומרת, דורות לפני כן, 24 דורות, כך זה מוגדר בירושלמי. זאת אומרת, זה מובן בדברי היומים, שאחד האחים, שם בנחשו עם בויאז, עוד לפני בויאז, נחשו עם בן אמינודו, בדורות ההם, היה אחד ירחמאל, שהתחתן עם אישה בשם עטרה, הייתה גויה, והוא לקח אותה להתעטר בה. זה הכבוד שלו שהוא לוקח בת מלכים, והוא גייר אותה. אבל הילד שנולד היה הוירוסוי שלו היא בקדושה, ולידוסוי בקדושה. זאת אומרת, הורתו שלו בקדושה ולידתו בקדושה, אז הוא נחשב יהודי, אבל בייחוס חסר לו. נכון? כי ייחוס שם אב נעשה בהיריון, כמו שמבואר ברכיבי איגר בבוסו בחולוב, בגוס בירדי בוסו בחולוב, בפיבוב, ורשי במגילה, ויש בזה הרבה עריכות. שם אב, שם אב זה בהיריון, שם אם זה בלידה. טוב, תשעה באב, אז לא ניכנס לזה. אבל יש בזה רב שמואל ביבומס, זה צריך לגבור. קיצור, יש בזה רעי, יש בזה עריכות. אבל בכל אופן, לפי ככה בקיבי איגר לומד, אז אם ככה, ירחמאל הזה, אין לו ייחוס לבית דוד. אבל הוא מגיע וטוען שרגע, ביולוגית, אני צאצא בדיוק כמוך. גדליה בן אחיקם הוא מזרע בית המלוכה, ואני מזרע בית המלוכה. כמו שמגיע לו, גם מגיע לי, והוא מגיע, הורג את גדליה בן אחיקם, ובעצם כנקמה על שלקחו לו את השלטון. זה אבידה גדולה. זה אבידה גדולה מאוד מכמה כיוונים הדבר הזה. וזה גם שאלה שלא נשאלה כך היום, היא לא קשורה לעכשיו כל כך, אבל למה צמים בצום גדליה? איך יש בפולין, אתה רואה בספרים של פולין, אז אצל בכלל, אצל בפולין לא כל כך הקפידו על הצומות. יש הרבה סיפורים סביב זה והרבה סיבות למה, אבל לא הקפידו כל כך על צומות. אפילו בגור, פה בארץ, כן החזירו את זה, שכן כן מקפידים על צומות. אבל באלכסנדר, במקורות כאלה היה, לא הקפידו על צומות. אז אומרים שהלייצים בפולין היו אומרים, שלמה אני יצאו בצום גדליה? אם אני הייתי מת, גדליה היה צם? לא, אז למה אם גדליה מת שאני יצאו? טוב, ברור שזה חוסר הבנה מינימלי על של בכלל מי זה גדליה בן אחיקם ומה זה מידתם של צדיקים, שזה לא עובד בכזאת הדדיות. אבל ביותר בעומק, מה באמת כל כך חשוב צום גדליה, ואיך הוא משתבץ בדיוק בין ראש השנה ליום כיפור? זאת אומרת, ראש השנה ממליכים את הקדוש ברוך הוא, וביום הראשון של עשרת ימי תשובה שמתאפשר צמים. וצום שהוא נתפס במבט ראשון כצום פרטי, של צרה פרטית. רק מה, אם אנחנו מבינים שהסיפור של ישמעאל בן נתניה מול גדליה בן אחיקם זה ויכוח על המהות של מלכות בית דוד. מה ההגדרה של מלכות בית דוד? האם זאת מלכות ארצית, כמו המלוכה של אנגליה, כמו המלוכה של גרמניה, כמו המלוכה של שוודיה? בסדר, אז יש מלך, צאצא של שושלת, מלוכה, מוצדק, לא מוצדק, שאנשים יתבקרו על זה בכיף, אבל יש דבר כזה שושלת מלוכה. או שאולי מלכות בית דוד זאת מציאות אחרת, מציאות רוחנית קדושה, שאומנם יש לה אחיזה גשמית מסוימת, אבל היא לא רק גשמית, יש לה עומק רוחני. וזה בעצם הוויכוח בין גדליה לישמעאל. ישמעאל טוען, אני צאצא ביולוגי, אני ראוי להיות מלך בדיוק כמוך. לעומת זאת, הטענה הנכונה, ואנחנו רואים בהריגה של גדליה ובהתגברות של ישמעאל עליו שזה לא נכון. מלכות בית דוד, ושלמה ישב על כיסא השם למלך, זה מלכות רוחנית. אחר כן ישובו בית ישראל וביקשו את דוד מלכם ונערו אל השם ואת השם אלוקיהם ואת דוד מלכם ונערו אל השם ואל טובו באחרית הימים. הפסוק בהושע אומר שם רשי על המקום, שלושה דברים מעשו ישראל ואין רואים סימן ברכה עד שיבקשו שלושתם. כשעם ישראל מורד ברחבעם ויוצא עם ירובעם לעשרת השבטים, הפילוג שבין שומרון לירושלים, כשהדבר הזה קורה, עם ישראל אומר, לא חלק לנו בדוד ולא נחלה בבן ישי, איש לאוהליו ישראל. וחזל דורשים, איש לאלוהיו ישראל. שלושה דברים מעשו ישראל באותה שעה. בית המקדש, שמואסים בו ולא חוזרים אליו. מלכות בית דוד, שלא חלק לנו בדוד ולא נחלה בבן ישי וממליכים מישהו אחר. ואת הדבר השלישי שמפסידים, מפסידים את הקדוש ברוך הוא, איש לאלוהיו ישראל. שני עגלים בבית אל ובדן. ואין ישראל רואים סימן ברכה עד שיבקשו שלושתם שנאמר, ואחר כן ישובו בית ישראל וביקשו את השם אלוהיהם, זאת מלכות שמיים, ואת ביקשו השם אלוהיהם ואת דוד מלכם, זו מלכות בית דוד, ונערו אל השם ואל טובו באחרית הימים, זה בית המקדש. ולכן באמת בווידוי של עדות המזרח אומרים, לפי חלק מהנוסחאות, מאסנו במלכות שמיים, מרדנו במלכות בית דוד, מאסנו בבית המקדש, ושלושתם אנחנו מבקשים. כן, אז זה בעצם קורה בדבר הזה של צום גדליה. בצום גדליה. עכשיו, זה פרט אחד של צום גדליה. אבל יש עוד דבר. נבוכדנצר, נבוזרדן, מצידם, השאירו את בני ישראל בארץ ישראל. זאת אומרת, החריבו את בית המקדש, הרגו כמויות של אנשים, וכשאתה רואה את מספרי הגולים, אתה שואל את עצמך מה קרה פה. כן, המספרים כתובים, בנביא. כלומר, 700 ומשהו, אני לא זוכר את המספר המדויק, 700 ומשהו אנשים. ירושלים, עיר ענקית, רבתי עם. היו בה, לא יודע, עשרות אלפים, מאות אלפים, מיליונים, אין לי מושג, אנחנו לא בבית ראשון, כן, זה אין לנו מספרים במדרשים. אבל זאת הייתה עיר גדולה. כל מי שיוצא לגלות זה רק 700 ומשהו איש. זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה גלות, אבל זה כנראה היה יותר טבח מאשר גלות. פשוט שפכו דם, כמויות עצומות, ונשארו דלת העם, וזה ברור מהפסוקים שמדובר על כמה אלפים, ובמקרה הטוב, שהם מפוזרים שם, וזהו. וה-700 איש יצאו לגלות. אבל עדיין היה יישוב יהודי בארץ ישראל, וזה מאוד משמעותי, כי אפילו יישוב קטן, עם ישראל נמצא בארץ ישראל. יש לזה אמירה. ואז מה שקורה, אחרי שגדליה בן אחיקם נרצח, עם ישראל כבר פוחדים להיות בארץ ישראל. הם לא יודעים מה יהיה, הם מעדיפים לרדת למצרים. הם באים לשאול את ירמיהו הנביא, ירמיהו הנביא אומר להם, אתם שואלים, אבל אתם תקיימו את התשובה, כן, הם נשבעים, שמה שתגיד אנחנו נקבל. והם למעשה הוא מגיע ואומר להם, אל תרדו למצרים, תישארו בארץ, אל תהפכו אותה לשוממה, וגם החשבונות הפוליטיים שלכם, הגיאופוליטיים, שמצרים היא מעצמה ובבל נחלשת, היה להם כל מיני חשבונות בין המעצמות, אומר להם, אל תתערבו בזה, תישארו פה ואתם תראו שעוד כמה שנים מצרים תרד. אתם סורכים במצרים, מצרים תרד, לא ישתלם לכם ללכת למצרים, יותר מזה, יהיה בבל תכבוש את מצרים ויהיה שם טבח גדול. ימותו שם הרבה אנשים, אתם מסכנים את עצמכם בירידה למצרים. אבל הם לא שמעו בקולו, והם אמרו, ברוך בן נריה מסית אותך בנו, כי הוא מקבל כסף מהבבלים, ככה ברוך, כאילו הגבאי שלו, כן? של ירמיהו הנביא. אז הוא מסית אותך בנו, והוא משכנע אותך, והוא זה, והם לא שמעו בקולו וירדו למצרים. וככה כן היה, תוך כמה שנים, בבבל כבשו את מצרים. זאת אומרת, גם בניתוח פוליטי הנביא ידע יותר טוב מהם, לא רק בנבואה מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אבל אז ארץ ישראל הפכה להיות שוממה. זאת אומרת, לא הם גרמו שארץ ישראל תשוממה, אלא אנחנו גרמנו לזה. וזה שעזבנו את ארץ ישראל, לא שמענו בכל הנביא ונשארנו פה, אלא עזבנו את ארץ ישראל, וארץ ישראל הפכה להיות שוממה 40 שנה. אומר הנביא, הכל נהי, נשמע, מציון, איך שודדנו, מגיע בזמן הזה. בזמן הזה שכבר אין יהודים בארץ ישראל, היא ריקה לגמרי. 52 שנה עד העלייה, בזמן של קורש, כשמקבלים רשות לעלות לארץ ישראל, מי בכה מכל עמו ויעל, ואז הם מתחילים לעלות. אבל עד אז, כל התקופה הזאת, 52 שנה, שהארץ שוממה לגמרי, ובזמן הזה מגיע הקול הזה של כל נהי נשמע מציון. ואז שואל המדרש, מי בוכה בציון? אם שומעים פה כל נהי, אז מי בוכה פה? וכי יש עצים בוכים ויש אבנים בוכות, שאתה אומר כי כל נהי נשמע מציון, אלא ממי שהוא משרה שכינתו בציון, כביכול הקדוש ברוך הוא בוכה. יש באמת, במדרש בהמשך, יש משמעות, כן, שיש משהו שארץ ישראל עצמה בוכה. יש פה איזה סוג של האנשה של ארץ ישראל, אתם לתת חיות למקום הזה. יש באיחורה, בפרק פרשה א', או אסלאמד, שדרכי ציון אבלות, דרכים עצמן אבלות, דרכים של ארץ ישראל אבלות, אפילו דרכים מבקשים תפקידם. ככה לשון היום מדרש שם. אפילו דרכים מבקשים תפקידם. זאת אומרת, לדרכים בארץ ישראל יש תפקיד. התפקיד שלהם הוא להיות מדרך, דרך, מדרך להולכי עולי רגל, לארץ, לעולים לירושלים. יש בזה באמת דיני עלייה לרגל. יש ריטבו שאומר ש... או ישון חובדה לנראה לי, שאומר המצווה של עלייה לרגל זה חלק ממצוות המקדש. זאת אומרת, הקדושה של המקדש מתפשטת על הדרכים של העלייה לרגל. מהקצוות של ארץ ישראל, הכל בעצם מוביל לירושלים. למרות ששלטים לא היה. מכירים את הוורט של הקוצקר, וורט מאוד... זאת אומרת, לא לתת ציונים, אבל וורט מאוד חכם בחוכמת הנפש. הוא אומר שלמה בערי מקלט, הרי הייתה הלכה שכל מקום היה שלט. מקלט, מקלט, לאיפה צריך להגיע, כן? אנחנו צריכים, יש חיוב במכות, לסמן לכל מקום. לירושלים הוא לא היה, לא כתוב שהיה שלטים. הוא אומר, למה? כי כשאדם צריך לברוח לעיר מקלט, אז מה, הוא יעצור וישאל בן אדם, תגיד, איך באים לעיר מקלט? איפה מפה לעיר מקלט? אחד מהעיר מקלט זה בית שמש, אגב, כן, מ-42 עיר. יש את שכם, חברון וקדש ליד צפת, שזה הערים, מ-6 ערים. ויש עוד 42 עיר, ועליהם תיתנו שקולטות לדעת ולא קולטות שלא לדעת, ואחד מהם זה בית שמש. זה נשאר?
ירושלים.
טוב. אז יש את העיר, זה עיר מקלט. עכשיו, למה, שהאדם יצטרך לשאול איך מהיו נעיר מקלט? הוא רצח, ושוגג. למה לפרסם את זה? עדיף שלא ידברו על זה. לעומת זאת, ירושלים, שכל אחד יגיע וישאל, איך עולים לירושלים? אתה עולה לירושלים, טוב מאוד. גם הוא יקבל חיזוק וגם אחרים יקבלו חיזוק. רק כולם עולים לירושלים. כל היום עוברים פה אנשים ששואלים איפה ירושלים. אולי גם אני עולה לירושלים? שלכן, ההפך, על ירושלים יש עניין שכן ישאלו, על הרי מקלט עדיף שלא ישאלו. בכל אופן, אבל יש בכל הדרכים בארץ ישראל, דרכי ציון אבלות, אפילו דרכים מבקשות תפקידם. יש להם את התפקיד שלהם שמבקשות לקיים אותו. האדם מקדש את הבריאה, כמו שאמר המסילס השורים, שכל העולם מתקדש איתו, ויש אלשיך באיכו, אלשיך באיכו בפרק א' פוסק ד', הוא כותב שכל, כידוע, הוא מביא בשם הזוהר הקדוש, שכל מצווה שאדם עושה, נעשה מלאך. אומר, המלאכים האלו, הם המתאבלים דרכי ציון אבלות, מבלי באי מועד. שאין באי מועד, אין עולים לרגל. אומר, המלאכים האלה, שהם העצים והאבנים, הם אלה שמתאבלים ובוכים. יש גם מדרש בפרשת מסעי, שלמדנו שבוע שעבר, המדרש אומר שאלה מסעי בני ישראל, למה זכו להיכתב כל המסעות האלו בתורה, על שקיבלו את ישראל? זאת אומרת, אפילו מקומות במדבר קיבלו את ישראל, ישראל התאכסנו בהם, אז יש להם זכות. ולכן הם נכתבות בתורה, ועתיד הקדוש ברוך הוא ניתן שכרם, יסוסום מדבר וצייה, ותגל ערבה, ותפרח כחבצלת, פרוח, תפרח ורנה, נפקבוד הלבנון, ניתן לה, פסוקים בישעיהו, שכל המקומות האלה יחזרו לפרוח, בזכות זה שהם נתנו לעם ישראל להיות שם. זאת אומרת, יש איזושהי זכות בעצים ואבנים. אבל המדרש פה מבין לעניין שלנו שרבי יצחק שואל, זה לא עצים בוכים ולא אבנים בוכות, אלא כל נהי נשמע מציון, זה הקדושה שיש בציון, השכינה שנמצאת בציון, משרה שכינתו בציון, ומה הוא שואל? איך שודדנו? זאת לא שאלה אינפורמטיבית, כאילו איך? צד ימין, צד שמאל, למעלה, למטה. זה איך ייתכן, זה כמו איכה. איך ייתכן דבר כזה ששודדנו? איך הוות לן מבזונים? איך הגענו לביזיון כזה? איך הגענו לביזיון כזה? הקדוש ברוך הוא שואל, איך אנחנו, עם ישראל והקדוש ברוך הוא, הגענו למצב כזה, לכזה ביזיון. ואז המדרש ממשיך לדרוש את הפסוק. הוא אומר, בושנו מאוד כי עזבנו ארץ. בושנו מאוד כי עזבנו ארץ, וכי השליחו משקלותינו. אז המדרש פה יש שלושה מהלכים. מה זה בושנו מאוד כי עזבנו ארץ, כי השליחו משקלותינו? אתם שלושה מהלכים שמשלימים אחד את השני, נראה אותם. אומר, דבר ראשון, בושנו מאוד כי עזבנו ארץ, זו ארץ ישראל. דכתיב ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה. וכי השליחו משכנותינו אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. אז יפי ענף ומפרשי המדרש, הם מסבירים שיש פה בעצם הצער הוא על הסילוק שכינה. זאת אומרת, הייתה שכינה בארץ ישראל והיא הסתלקה מארץ ישראל. והסילוק שכינה הזה בעצם, במה הוא בא לידי ביטוי? הדבר הראשון, השגחה. ארץ ישראל הרי מקבל את המתנה הזאת מהקדוש ברוך הוא, זה לא פעם ראשונה שכתוב ארץ במקרא, הפסוק הזה שהמדרש מביא, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה. אבל הוא מביא דווקא את הפסוק הזה, כך עומד מערזב, הפירוש מערזב, דווקא את הפסוק הזה, שארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית שנה עד אחרית שנה. זה שיש בארץ הזאת השגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו בארץ הזאת. לא כמתה, לא כארץ מצרים, למטר השמיים תשתה מים, כן, לגריעותה, שמקבלים בזהו, אלא מקבלים כל, שהשקיטה ברגלך כי גן הירק, אלא למטר השמיים תשתה מים. יש כל הזמן שפע תמידי מהקדוש ברוך הוא שמשגיח והשגחה פרטית על ארץ ישראל ועל יושבי ארץ ישראל. וזה מעלה גדולה שיש פה, מעלה בארץ ישראל. עכשיו, ההשגחה הזאת קיימת גם בארץ ישראל וגם במידה מסוימת בוהי להם מקדש מעט בכל הארצות אשר נפוצו שם, כמו שכתוב ביחזקאל י' א', בבתי כנסיות ובתי מדרשות. כמו שכתוב במדרש, הנה זה עומד אחר כותלינו, אילו כותלי בתי כנסיות ובתי מדרשות, שהקדוש ברוך הוא כביכול עומד מעבר לכתלים האלה ומציץ פנימה לראות את עם ישראל עדיין מתכנסים, מתפללים, ויש השגחה מיוחדת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, כמו שיש השגחה מיוחדת בארץ ישראל. ההשגחה הזאת היא בעצם באה לידי ביטוי בפסוק, גם במצב תקין וגם רחמנא ליצלן במצב של גלות. נכון? איך הפסוק אומר? וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. היציאה לגלות נקראת השלכה. מה זה השלכה? יש הבדל בין זריקה להשלכה. זריקה זה לזרוק למקום מסוים, מכוון. השלכה זה להשליך מחוץ לתחום הראייה, נכון? להשליך מחוץ לתחום הראייה. יש מפרש בתומית שאומר שם, וישליך עצמור עשוי בנויצוסות. יש לנו בדינים של תרומת הדשן ובדינים של אוי לסעויף, אז יש וישליך את מורתו בנוצתה חת עשוי. אז משליכים שם, מה זה ההשלכה? הוא אומר 20 אמו. אבל למה זה 20 אמו? זאת אומרת, מחוץ לטווח הראייה שהעין של אדם שולטת. לכן יש לנו גם ביוסף הצדיק, נכון? וישליכו אותו הבורה, נכון? זה הבור של 20 אמה, שחשים והקרבים, אבל הם לא רואים אותם. השלכה זה מחוץ להשגחה, מחוץ לטווח הראייה. עם ישראל נמצאים בארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. תמיד עיני השם אלוקיך בה. נמצאים במצב של השגחה תמידית. ואז מה קורה? וישליכם אל ארץ אחרת. ארץ אחרת ששם אין את עיני השם אלוקיך בה. אין את ההשגחה התמידית הזאת. זה יציאה מחוץ לטווח הראייה. עוברים למצב הנהגה שונה, שהוא לא הנהגה של ארץ ישראל. זה לא הנהגה התמידית הזאת של להיות, עוד פעם, להנהגה התמידית הזאת יש גם מחיר. זה למטר השמיים תשתה מים, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. זה לא וישקיטך כרגלך כגן הירק, הנילוס עולה ומשקה, וזה לא תלוי מה תעשה. אתה כל הזמן עם זכוכית מגדלת. אז יש לזה מחיר, אבל זה לחיות עם השגחה של הקדוש ברוך הוא בתמידות. זה המעלה של ארץ ישראל, וזה השלב הראשון של ההשגחה. יש שלב שני, ואומר המדרש, עוד פירוש על בושנו מאוד כי עזבנו ארץ, כי השליחו משכנותינו. בושנו מאוד כי עזבנו ארץ, אלו דברי תורה. ודברי תורה גם נקראים ארץ, כמה דעת אמר, ארוכה מארץ מידה. אז גם תורה נקראת ארץ, ופה חיסרון שאם יש סילוק שכינה, רחמנא ליצלן, אז אין כבר גילויים של חוכמה. יש מדרש שכמו אבל יושב ודומם, כך כביכול גם הקדוש ברוך הוא אבל יושב ודומם. זאת אומרת, יש את החלק הזה של התורה שהקדוש ברוך הוא מלמד תורה לעמו ישראל. לשכת הגזית יושבים בבית המקדש, ומציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. יש גילוי של תורה, גילוי שיוצא מהמקום הזה, מהמקדש. וברגע שהמקדש חרב, מלכה ושריה וגויים, אין תורה. יש ירידה בחוכמה של עם ישראל, בתורה של עם ישראל. ופה גם יש, וכי השליחו משכנותינו, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. שזה חלק נוסף שיש בבתי כנסיות ובתי מדרשות, שיש שם לימוד תורה. וגם זה השליחו משכנותינו, גם שם כבר יש השלכה, גם שם כבר יש ניתוק, אפילו חידושי תורה שמתחדשים, רבו המחלוקות, נכון? לפני כן היה, המחלוקת היחידה שמתחילה זה הזוגות על סמיכה ביום טוב, אבל לא היו מחלוקות כי הייתה הכרעה, אבל אז כבר מתחיל רבו המחלוקות בישראל, ולשון הגמרא, ונעשתה התורה כשתי תורות. זאת אומרת, יש פירוד בעם ישראל ופירוד בתורה ופירוד בחוכמה. כי שחה לאפר נפשנו, הגוין בליקוטים בסוף ספר לצניוסה, שאומר בהתחלה עם ישראל היה כמו גוף חי, בית המקדש הסתלק מאיתנו והפך להיות כמו מת. כלומר, ואז כל התהליכים שעוברים על המת עוברים על עם ישראל. השלב הראשון זה מכניסים אותו לקבר, זה היציאה לגלות. ואז הוא נמצא בקבר, מתחיל ריקבון. אבל עדיין הגוף קיים, הגוף, הצורה של הגוף, העצמות, זה קיים, וזה הישיבות שהיו בבבל, ומכל העולם, נכון, בתקופת הגאונים, מכל העולם, איפה שהייתה שאלה, בתורה, בהלכה, בפשט הגמרא, פנו לבבל וקיבלו תשובה. אבל זה היה ריכוז, סורה, פומבדיטה, נהרדה. הייתה תורה בעם ישראל אומרת, קיימת, צורה של עצמות. אומר, ובשלב הבא בקבר, זה שהעצמות האלה מתפזרות. הן נפרדות אחת מהשנייה, אתה רואה שיחזקאל מגיע להחזיר אותן, זה לקרב עצם אל עצמו, לקרב חזרת העצמות. אבל העצמות היבשות מתפרדות אחת מהשנייה, ואז תורה בצרפת, תורה במרוקו, תורה מתפרדת לה במקומות שונים בעולם. ואז גם העצמות לאט לאט נרכבות, עד שנשאר תרווד רכב, כמות קטנה של רקב עצמות. וזה כי שחה לאפר נפשינו, כבר אין תורה, אין ישיבות, כבר אין כלום. כי שחה לאפר נפשנו, דווקא לארץ בתנינו, קום העזרת עלינו. שם הגיע, נפלה לא תוסיף קום, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, שעם ישראל חוזר ומתעורר חזרה תחיית המתים. ככה הגוין מעמיד שם. וזה באמת, החלק של חוכמה גם יורד מאוד בעם ישראל. אין תורה בשלימות. ודבר שלישי, אומר המדרש, דרשה שלישית, דבר אחר בושנו מאוד כי עזבנו ארץ, זה בית המקדש. כמה דעת אמרו מחיק הארץ ועד העזרה התחתונה, וכי השניחו משכנותינו חורבן בית ראשון וחורבן בית שני. וזה בעצם הניסים והנפלאות והשגחה גלויה של הקדוש ברוך הוא לטובה על עם ישראל, להראות, לעשות להם ניסים, שזה ברגע שחרב את המקדש עם העשרה ניסים, עם כל הגילוי שכינה שהיה שם, הכל הסתלק. כל זה שכל יהודי שהייתה לו צרה ובא וביקש התקבל הבקשה שלו, הייתה אימא דמנחמת לן, כלשון הזוהר, בזוהר איכו, שממלא את הליבנה, היה מי שתפילה התקבלה. תפילה הייתה דבר שכן, אתה מתפלל ומקבל. היום צריך הרבה חיזוק בתפילה, להאמין שלמרות שלא רואים, בכל זאת זה פועל. אבל אז זה היה ממש ממש ברור, לא צריך סיפורי ישועה, בשביל מה, שהשם מזורחת, אתה צריך סיפורי שם מזורחת. זה המציאות, בזמן שבית המקדש קיים, ו... הידע שיש לך אהובים בו אילומכו. ולצערנו, את זה גם חסר לנו היום, כי בית המקדש השליחו משכנותינו. משכנותינו זה בית המקדש, משכן העדות שנתמשכן בשביל עוונותיהם של ישראל. וזה אין בית המקדש, זה דבר אחד, יש פה כפלות אם שמתם לב. יש בית המקדש ושתי בתי מקדש, נכון? בושנו מאוד כי עזבנו ארץ זה בית המקדש, וכי השליחו משכנותינו חורבן בית ראשון וחורבן בית שני. אבל יש פה שתי חלקים. יש פה חלק אם יש בית מקדש או אין בית מקדש, זה דבר אחד. אבל זה שאם אין בכלל, מעולם לא היה, זה דבר אחד. אבל אם יש וחרב, זה חורבן בפני עצמו. השליחו, השלחה הזאת. לא נכנסת, זה דבר אחד, אבל לזרוק אותו החוצה, זה כבר עונש יותר חמור. אם הוא כבר נכנס, כמו קמצא עם ברקמצא, לא הזמנת לסעודה, לא הגיע. אבל הזמנת אותו, הוא הגיע כבר לסעודה, לזרוק אותו מהסעודה זה הרבה יותר חמור. ופה יש לנו גם, אם לא היה בית מקדש, זה מספיק חמור, אבל השליחו משכנותינו חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, זה השלב השלישי שהוא בעצם עוד גילוי של סילוק שכינה, והמדרש מסיים, כיוון שחטאו, גלו, וכיוון שגלו, התחיל ירמיה מקונן עליהם איכה. מה זה? איכה ישבה בדד, הבדידות. הבדידות שהייתה לעם ישראל. במקום שיהיה ידידות, ידיד מני ורח, הלך עזבני. הוא לא נמצא איתנו, ידידות נפשנו, ידיד בן ידיד, יבנה מקדש לידיד, בחלקו של ידיד והתכפרו בו ידידים. הקדוש ברוך הוא נקרא ידידות נפשי, והידידות נפשי הזה הסתלק מאיתנו, וכבר אין את הגילוי של הידידות הזאת. זה בעצם מה שקורה פה במדרש הזה. למה יש פה? אנחנו רואים פה מעלה גדולה מאוד של ארץ ישראל. כמו שהמדרש מעמיד פה, את המעלה הגדולה של ארץ ישראל, שהייתה מקום עם השראת השכינה, ולצערנו, ארץ ישראל איבדה את השראת השכינה שיש בה, שהייתה בה, וכתוצאה מזה יש ירידה בבית המקדש, ירידה בחוכמה, ירידה בהשגחה, הכל נהיה במצב של וישליכם, וישליכו משכנותינו. יש גמרא בתענית, הגמרא בתענית עומדת, אני לא אכנס לפרטים, אבל אני מדברת על הבדלי בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. היא אומרת שם שארץ ישראל נבראת תחילה, וכל העולם כולו נברא לבסוף. שנאמר, עד לא עשה ארץ וחוצות. ארץ וחוצות. אז ארץ ישראל זה הארץ, והחוצות זה חוץ לארץ. ארץ ישראל משקיע אותה הקדוש ברוך הוא בעצמו, וכל העולם כולו על ידי שליח, שנאמר, הנותן מטר על פני ארץ, ושולח מים על פני חוצות. אז יש חוץ לארץ ישראל, הוא שולח מים. אבל לארץ ישראל יש נותן מטר על פני ארץ, הקדוש ברוך הוא בעצמו משקיע אותה. ארץ ישראל שותה מי גשמים, וכל העולם כולו מתאמצית. אני לא יודע מה הפירוש של זה במציאות, אבל הוא אומר עוד פעם, הוא דורש את זה, הנותן מטר על פני ארץ, ושולח מים על פני חוצות. ארץ ישראל מקבלת מטר, שאר העולם מקבל מים. שתי דברים. ארץ ישראל שותה תחילה, וכל העולם כולו לבסוף. ארץ ישראל מקבלת את המנה הראשונה. עוד פעם, אני לא יודע מה התרגום של זה במציאות, איך זה בדיוק עובד, אבל ככה הגמרא אומרת, שנאמר הנותן מטר על פני ארץ, ואחר כך רק שולח מים על פני חוצות. משל לאדם שמגבל את הגבינה, אומרת הגמרא בתענית, נותן את האוכל ומניח את הפסולת. זאת אומרת, זה מגבל את הדבר הראשון, זה נותן את האוכל. שזה מה שמובחר, את הפסולת, המי גבינה הוא משאיר. יש רשבו בעניין כב שמאוד מעריך לבאר, שבעצם מדובר פה על השגחת השם על ארץ ישראל בדרגות שונות. גם המערשו במקום, אבל תוך כדי המערשו אומר משהו מעניין. הוא אומר שארץ ישראל, שהיא נחלתו וחבלו, היא העיקר שהארצות תפלים, שאר הארצות משקיע על ידי שליח, הוא אומר, ולכן היא נקראת ארץ, כי חפצו ורצונו בה. זאת אומרת, הביטוי הזה, ארץ, זה עניין החפץ והרצון. ארץ זה לשון רצון. עכשיו, את היסוד הזה אנחנו מכירים מהנציב. הנציב עמק דורו, בתחילת בראשית, הוא מדבר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה זה שמיים וארץ? מה זה שתי הדברים האלה? הרי הבריאה עצמה, את הפרטים של הבריאה יש לנו בהמשך, נכון? ובהתחלה ארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ואז יהי אור, אחר כך מגיע המים ולמעלה ולמטה, אז מה זה השמיים והארץ בהתחלה? אז הוא אומר, פה הקדוש ברוך הוא בתורה מגדיר את הצורה של העולם. העולם בנוי משמיים וארץ. שמיים זה מלשון שם. שם, שם ולרבים, שמיים, שמים, שם כל השמים נמצאים, בסדר? רק רגע, מצד שני ארץ זה לשון ריצה, ריצה, התרוצצות, רצה. הוא אומר, אתה מסתכל על העולם, העולם בנוי ממשפיע ומקבל, מתנועה של רצון להגיע למשהו, והמשהו הזה הוא השם. יש ארץ לשמיים, הארץ רוצה להתחבר אל השמיים, לקבל מהם. ככה נציב מעמיד בעמק דבר, הוא אומר, בראשית ברא אלוקים, הצורה של נברא העולם, הצורה הפנימית של העולם זה שמיים וארץ, ריצה לכיוון השמיים. עוד פעם, פה מתחילים הרבה בלבולים, רבי שפירא היה אומר פעם, אמר נראה לי פעם, שיש לך באברהם אבינו, המדרש אומר לנו שהוא ראה בירה דולקת, נכון? הוא ראה בירה דולקת, ואז הוא שאל מי הוא בעל הבירה. מי הוא בעל הבירה? הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. מדרש מוכר. אמר שלבירה דולקת יש שלוש משמעויות. משמעות ראשונה, בירה דולקת, ארמון מואר. זה הפירוש הפשוט. ארמון מואר, בירה זה ארמון, דולקת זה מואר, מוארת. זאת אומרת, הוא מסתכל על העולם ורואה שיש בו חסד, יש בו הטבה. אתה רואה איפה שאתה מסתכל, מישהו פה עבד על ה... להקים את הארמון הזה, לטפח אותו, לדאוג שבכל חדר בו יהיה תאורה, יהיה נרות. זאת אומרת, אתה רואה פה מישהו רוצה שיהיה מואר, שיהיה טוב. אתה רואה פה הטבע, זה בירה דולקת. דבר שני שהוא שם לב, זה בירה דולקת מלשון נשרפת. בירה דולקת זה בירה נשרפת. זאת אומרת, הוא מסתכל על העולם ומנסה להבין מי הוא בעל ההטבע שעומד מאחורי הטובה הזאת, והוא מבין שזה לא יכול להיות הבירה הזאת בעצמה. למה? כי היא הרי נשרפת, היא מתקלה. לא יכול להיות שהדבר המתקלה הוא בעל הטוב האינסופי הזה. אז חייב להיות שזה מישהו מחוץ למערכת של העולם. זאת אומרת, פה אתה צריך לשבור משהו שעבודת אלילים הייתה מאוד קשורה בה, של להבין את ה... לשים את היוצר בתוך המערכת הקיימת. אם זה שמש, אם זה ירח, אם זה נהרות, אם זה כל מיני דברים עוצמתיים בתוך הבריאה. והוא אומר, רגע, זה עולם יפה מאוד. זאת אומרת, יש פה בעל הטבע, אבל זה... הוא לא יכול להיות פה. הוא לא יכול להיות חלק מזה, הוא חייב להיות מחוץ לזה, לא בעל גוף, לא, לא חלק מהמערכת הזאת. ודבר שלישי שהוא רואה, זה בירה דולקת, מלשון מה פשעי ומה חטאתי, כי דלקת אחריי, רצת אחריי. הוא רואה בירה דולקת, הכוונה בירה רצה. הוא מסתכל על העולם ועל האנשים בעולם, והוא רואה אצלם תכונה של ריצה. הוא רואה אצלם איזשהו רצון. הם רוצים משהו. אל תשאל אותם מה, כי הם לא יודעים מה. אבל הם רוצים משהו, הם שואפים למשהו, הם מנסים להגיע למשהו. הם מגיעים אליו, הם מאוד לא מרוצים, הם ממשיכים לרוץ. זאת אומרת, יש פה איזה רצון פנימי בעולם לגלות משהו. ואז הוא מחבר את שלושת הנקודות האלה ביחד של הבירה דולקת ומבין, יש פה בעל הטבה גדול מאוד, הוא לא חלק מהמערכת הזאת, הוא מעבר לה, וכולם רוצים אותו. כולם רוצים איכשהו להתחבר אליו, הם לא יודעים איך להגדיר את זה. זאת התובנה של אברהם אבינו שממנה הוא מגיע לאמונה עד הציץ עליו בעל הבירה. כך רבי שפירא הסביר פעם. זאת אומרת, הרצון הזה שקיים בבריאה, שהיא ארץ, שהיא רוצה משהו, היא רוצה להשיג משהו, אז עוד פעם, הרבה פעמים זה נעשה גם בצורות לא כל כך נכונות, כן? אבל הרצון הזה, התאווה הזאת, הרצון להגשמה עצמית, הרצון ליצור, הרצון לשמוח, הרצון הזה זה הארץ. ויש את הרבה שמים שאנשים רוצים להגיע אליהם. והשמיים זה השמים, שם כל השמים נמצאים. ככה נציב מעמיד בעמק דובר, רק מה קורה השלב הבא? והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. וכמו שחזל מגלים לנו, פה נרמזים כל ארבעת המלכויות, המערב בתחילת נר מצווה, חושך זה מצרים, זה בבל, סליחה, קפצנו לחושך, תוהו זה מלכות בבל, שנאמר ראיתי את הארץ והנה תוהו, בוהו זה מלכות מדי, שנאמר ויבהילו להביא את המן, חושך זה מלכות יוון, ותהום זה אדום, תהום שאין לה חקר. זה ארבע סוגים, אם תתבוננו בזה, זה ארבע סוגים של בלבולי רצון. יש תוהו, תוהו זה תוהה, אדם תוהה על בוהו שבא, כך לשון הראשונים, נכון? הוא לא, מה זה? הוא לא יודע בדיוק מה הוא רוצה, לא מוגדר לו בכלל הרצון שלו. זה טעות אחת. יש טעות שנייה של בוהו, מה זה בוהו? ויבהילו להביא את המן. הוא עושה משהו, מה זה ויבהילו? קרה משהו, הוא לא מבין עדיין את המשמעות השלמה של הדבר הזה, ולכן הוא מבוהל. היה בום, הוא לא יודע מה זה הבום הזה. אם הוא היה יודע, רואה, מגדיר, אז זהו, אני יודע ממה יש לפחד, ממה אין לפחד, אין בהלה. הבהלה מגיעה ממקום שלא יודעים מה קורה. וזה בוהו, מצב של בהלה, מצב של בלבול שמגיע מבהלה, ויבהילו להביא את המן. זה עוד סוג שהרצון של האדם לא מוגדר, כי הוא יודע מה הוא רוצה, הוא כבר יש רצון, אבל רצון כל כך לא מוגדר. ואז יש חושך. והחושך של יוון זה פשוט לשים במקום הרצון האמיתי רצון אחר. להציב מערכת מקבילה לאור, מקבילה מערכת בשם חושך. זאת אומרת, במקום, אדם לפעמים מתבלבל במידות. בסדר? מה זה בלבול במידות? הוא יודע שלא נכון לעשות את זה, אבל הוא מאוד כעס אז הוא עשה את זה. זה גרוע. אבל הפתרון של זה הוא יחסית נגיש. כי אתה יודע, בסדר, אז אם אתה זה, אתה מתעצבן וזה לא טוב, אז הנה הפתרון. אבל אתה יודע שזה לא טוב. מה קורה כשבן אדם הופך את העצבנות לאידיאל? מה זה? זה גבר גבר, חייב להתעצבן, זה בסדר? אדם הופך גנבות לרובינות, מה פירוש? זה שיטה שזה נכון לעשות ככה. בסדר? הוא פתאום הופך את זה לשיטה, אז שום דבר, מגיע ראש השנה, הוא מתחזק בזה יותר, יום כיפור לפני נעילה, הוא מקבל על עצמו להמשיך לגנוב עם כל הכוח. מה? יש, זה הופך להיות ההפך, הטעות בשכל היא הרבה יותר גרועה מהטעויות במידות. טעויות במידות זה בסדר, תעבות, הוא יודע שזה לא בסדר, הוא מתגבר. ברגע שהוא הופך את הטעות לאידיאל, הופך את הכישלונות לשיטה, אז זה הרבה יותר גרוע. החושך של יוון כל כך מסוכן, וכמו שמבואר בחזל, כי הם באים ומציבים אלטרנטיבה של חוכמה. בסדר? יש את התורה, יש את החוכמה של התורה, ובא היווני וחבריו, כמו שהרמב״ם מגדיר אותם, ושמים מציאות אחרת, תפיסה אחרת של חוכמה. שמתנגשת לחוכמה הטוב. תפיסה אחרת של יופי. אם היופי שלנו היא חיבור של רוחניות וגשמיות, חיבור של שמיים וארץ, ירושלים לקחה 10 קבים, 9 מתוך 10 קבים של יופי, הם מגדירים יופי בצורה אחרת. והיופי שלהם מוביל למקום אחר. אבל הטעות היא לא רק התחשק לי, התאבתי, לכן עשיתי. אלא אני מאמין באידיאל מסוים, שהוא אידיאל סותר לתורה. זה החושך של יוון, הוא כבר תוהו, בוהו, זה בלבול רצון, זאת אומרת, האדם רוצה, הוא ממש גאה, הוא עושה מסיבה לכל המשפחה שלו, שהוא נהיה קצין באס-אס. בעיניו, הוא מגדיר את מה שקרה כהצלחה. הוא נהיה ראש המאפיה. מה זה? זה כולו רע, אבל הוא שם לעצמו תמונת עולם שבה הדבר הזה הוא שאיפת חיים. זה חושך של יוון. ואז יש את התהום, אדום שהיא תהום שאין לה חקר. יאוש. יהיו שיקראו לזה פוסט-מודרניזם, כן? אבל משהו כזה של אין בשביל מה להילחם, אין בשביל מה... זה ככה, אז ככה, שיהיה אחרת, שיהיה אחרת. איבוד הרצון לגמרי. כבר אין, כאילו, מחיקה של הרצון. זה כבר לא... תהום שאין לה חקר, זה נפילה חופשית. זה כבר לא מקום שהאדם רוצה, הוא מיואש. הוא מיואש והוא לא רואה צורך להילחם ובשביל מה להילחם בכלל. וזה דבר שבאמת אפשר להרחיב בו הרבה מאוד, וזה דבר שמאוד מאוד שכיח גם בדורנו, הסוג טעות הזאת של תהום, זה הגלות שלנו היום, הגלות של אדום, של בשביל מה להתאמץ, אתה ממילא לא תצליח. מה, לסיים שעס? בשביל מה? בשביל מה לנסות אפילו? מה, שאתה תגמור את המסכת? שאתה תצליח לחבר ספר על הלכי שבס? שאתה תצליח לקום לתפילה? שאתה תעבור את כל בין הזמנים עם סימון של וי בפנקה שלך שעמדת במה שרצית? עזוב, אין סיכוי. אין סיכוי הזה, לחבות את הרצון, פשוט לחבות את הרצון, שהוא לא יפעל בכלל. וארבעה בלבולים שונים של בלבולי רצון, העולם נברא בשמיים וארץ, וכנגד יש את התוהו, בוהו, חושך ותהום. טוב, יסוד הדברים נמצא במערל, הרחבתי את זה קצת, אבל יסוד הדברים נמצא במערל בתחילת נאום מצווה ועוד הרבה מקומות. אבל אם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה של ארץ, ארץ ישראל היא המקום של הרצון. הכסה והקבולה מעמיד את זה שתשים לב שאפילו בברכת הפירות, כשמדברים על פירות הארץ, שבעת המינים, אז שם השתמשו בביטוי ארץ, נכון? על הארץ ועל המחיה, על הארץ ועל הפירות, על פירותיה, אז מודים על הארץ. לעומת זאת, כשאנחנו מברכים לפני אכילת פירות, שזה ברכה על כל פרי בעולם, זה בורא פרי האדמה. אומר הכתב והקבלה, זה בפרשת ראה, פרק י"ב פסוק א', אומר, זה מאמר מאוד ארוך, אני אביא את כולו, זה באמת ארוך. אומר שארץ ישראל, חז"ל מכנים אותה בשם ארץ, חוץ לארץ הם מכנים בשם אדמה. גם בסדרי הברכות, על שבעת המינים, גדלים בארץ ישראל על הארץ, פירות שער הרצון, בורא פרי האדמה. למה? אומר, ארץ זה מלשון רצון, חפץ, תנועה, קדימה, ריצה. אדמה זה מלשון, בדיוק הפוך, דומם. אדמה מלשון דומם, כן? דומיה, שקיטה, העדר תנועה. אומר, ארץ ישראל, הכוח של ארץ ישראל, זה הרצון הזה של להתקרב והרצון לפעול. ולעומת זאת, חוץ לארץ, שזה ההתרחקות מהקדושה, מקום שהוא רחוק יותר ממרכז הקדושה, שם יש יותר אדמה. גם בחוץ לארץ יש גם כן ארץ, כי כל העולם מכונה בשם ארץ, וגם ארץ ישראל, אדם יכול להגיע לאדמה. אבל ארץ ישראל מסוגלת לעורר באדם את הרצונות שלו. לעורר את הכוח של הארץ, של הארץ דייקה. מאוד מעניין של להתעמק בנושא הזה, יש באריזל, בשאר הכוונות ודרושי ראש השנה, יש שם כוונה שהוא מדבר על הפגם של קין, בסדר? והפגם של קין הוא אומר שצריך להחזיר את היבשה לארץ. זאת אומרת, קין פגם ושתל פשטן, והפשטן הוא מייבש את הארץ, כך כתוב במדרש. שבע שנים הארץ מיובשת אחרי שגידלו בפשטן. אומר, ואדם צריך לעבוד, הוא שם מדבר על כוונות מסוימות שצריך לכוון, כדי להפוך את היבשה לארץ. עוד פעם, אם נשים לב, יבשה זה מלשון יבש. יבש זה חורבן, חרב. חרב, חורבן, יבש, זה דבר אחד. מה מחבר דברים יחד? אתה רוצה לעשות עיסה. אתה לוקח רטיבות, נכון? מים או מי פירות או יין או מה שלא יהיה, ועושה עיסה. הגיבול של העיסה מבוסס על לחות. זה הכוח שיש בו את היכולת לחבר. כשהדבר מתייבש, הוא נהיה חרב, חורבן, הדברים נפרדים. כן? זאת אומרת, היבשה, הארץ יכולה להיות יבשה. והתפקיד שלנו, העבודה שלנו זה להפוך אותה לארץ. להפוך אותה למקום של רצון, לעורר את הרצון. לעורר את הרצון, להתקדם, לעשות, לפעול. וכשהרצון פועל, בן אדם באמת גדל. זה חלק באמת חלק קטן, מהקדושה שיש בארץ ישראל. אבל כשאנחנו מדברים בפעל ברכת הפירות וקדושת ארץ ישראל, איך אפשר לא להזכיר את הבח בסימן ריש ח'? הבח מדבר שם על האם אומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה. הטור כותב שיש אומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה בברכת מעין שלוש, ואין לו אומרו, כי אנחנו לא מבקשים את ארץ ישראל בשביל לאכול מפריה ונשבע מטובה, נכון? אלא לקיים את המצוות התלויות בה, כמו רבי סויטה אומרת על מוישה רבינו, לאכול מפריה הוא צריך ולשבוע מטובה הוא צריך. ולכן הוא אומר, הטור כותב שאין לו אומרה. בא הבח וכותב, תימה, הלא קדושת הארץ הנשפעת בה, מקדושת הארץ העליונה היא, העליונה, היא נשפעת גם בפירותיה. הוא אומר, מה פירוש שלא, אנחנו לא רוצים את ארץ ישראל בשביל נאכל מפריה ונשבע מטובה, וכל מה שאנחנו מזכירים את זה, זה רק בשביל ולברכך עליה בקדושה ובטהרה? לא, יש מצווה וזכות באכילת פירות ארץ ישראל. יש בהם קדושה, קדושת הארץ העליונה נשפעת גם בפירות, שיומקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ. אומר, שים לב מה כתוב בסוף פרשת מסעי, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. אז הוא מסביר הבח את הפסוק הזה, אומר, אם תטמאו את הארץ, לא תטמא את הארץ. למה? כי אם תטמאו את הארץ, נמשכת הטומאה גם בפירותיה היומקים ממנה. וכבר נסתלקה השכינה מקרב הארץ, אשר אני שוכן בתוכה, אומר הפסוק, שוכן בתוכה ממש בגוף הארץ. נסתלקה מפני הטומאה שנטמאתם אותה. ונמשך מזה, כי גם כן אנוכי מסלק שכינתי מתוך בני ישראל. טוב, צריך לעקוב אחרי המהלך שלו, הוא בעצם טוען ככה. עם ישראל נמצאים בארץ ישראל, בארץ ישראל יש קדושה. הקדושה שבארץ ישראל נמצאת גם בפירות. אז מה זה הקדושה הזאת? אני השם שוכן בתוכה. ואז כשיהודי אוכל פרי מפירות ארץ ישראל, נכנסת אליו קדושה, הוא מתקדש על ידי אכילת פירות ארץ ישראל. אבל מה קורה כשרחמנא ליצלן בן אדם, יהודים בארץ ישראל חוטאים? מסתלקת הקדושה מתוך הארץ, ואז אנוכי מסלק שכינתי מתוך בני ישראל, כי עד עתה היכל השם אימה היו בני ישראל, כי השכינה הייתה שורה בקרבה ממש. ועכשיו הקדושה הסתלקה מהארץ, הקדושה הסתלקה מהפירות היומקים מטומאת הארץ, הסתלקה השכינה, כי כשהטומאה נכנסת עם אכילת פירות בתוך בני ישראל, יוצאת כנגדה הקדושה מקרב ישראל. זאת אומרת, הפירות יכולים להפוך גם לדבר שיביא טומאה וירחיק את עם ישראל מהקדושה של ארץ ישראל. זאת אומרת, הפירות של ארץ ישראל תלויות, והקדושה שלהם תלויה בהתנהגות שלנו. אם אנחנו מקדשים את ארץ ישראל על ידי עשיית המצוות של הארץ, אז הפירות מקבלים קדושה, ובתורם משפיעים עלינו קדושה, מביאים לתוכנו קדושה. אבל אם אנחנו, רחמנא ליצלן, מטמאים את הארץ, כגלגל, הקדוש ברוך הוא מסלק את שכינתו מהארץ, מסתלק את הקדושה מהפירות, ואז הפירות עלולים, רחמנא ליצלן, להפך, להביא לטומאה. ואז זה הבקשה שאנחנו מבקשים, ונאכל מפריה ונשבע מטובה, כי אז תחזור הקדושה לפירות הארץ, ואכילת פירותיה אנו מזונים מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובתה, עד כאן לשון הבח. אז יש פה באמת, זה בארץ ישראל. אבל כשארץ ישראל מאבדת את הארץ שלה, את הכוח הארץ שבה, אז היא באמת מאבדת את הקדושה הזאת. היא הופכת להיות יבשה, הופכת להיות ארץ או אדמה. יכול להיות שיבשה זה אפילו יותר גרוע מאדמה. אדמה זה דום, יבשה זה יבש לגמרי, זה מפורק לגמרי. זה גם שלב יותר בסיסי, יש יבשה ואחר כך אדמה. אדמה זה כבר ניתן לעיבוד, אפשר לגור עליו, אפשר יבשה זה, שזה רק אומר לך שזה לא ים, זה לא אומר לך הרבה יותר מזה. ואז להגיע למצב של ארץ. ארץ שמוציאה פירות וארץ שיש בה קדושה. כל התהליך הזה בעצם כתוב פה במדרש שהוא תוצאה של רחמנא ליצלן, הדבר הזה של עזב בושנו מאוד כי עזבנו ארץ כי השליחו משכנותינו. ואז איבדנו את הקדוש ברוך הוא רחמנא ליצלן הסתלק מהארץ, איבדנו את ההשגחה, איבדנו את החוכמה ואיבדנו את הניסים והנפלאות שיש בארץ הזאת, כי איבדנו את הקדושה של ארץ ישראל. אבל יש פה משהו של בושנו מאוד כי עזבנו ארץ. למה בושנו? למה הבושה הגדולה? כי אחרי הכל מאיפה זה התחיל? זה התחיל מאיתנו. מאיפה הקדושה של ארץ ישראל הסתלקה? על ידי פעולות ומעשים שלנו, כמו שראינו בבח, וכמו שרב חיים ולוז'ינר כותב בנפש החיים. כן, בשער א' פרק ד'. זאת אומרת, כשבן אדם, האיש החכם ויבן את זאת, ליבו יחיל בקרבו וחיל ברעדה וסומו על ליבו אשר מעשיו אשר לא טובים חס ושלום עד היכן הימה מגיעים לקלקל ולהרוס בחטא קל חס ושלום הרבה יותר ממה שהחריב נבוכדנצר וטיטוס כי הלא נבוכדנצר וטיטוס לא עשו במעשיהם שום פגם וקלקול כלל למעלה כי לא להם חלק ושורש בעולם הדליונים שיכולים לנגוע שם כלל במעשיהם אומר הם לא יכולים לפעול רק שבחטאינו נתמעט וטש כביכול כוח גבורה של מעלה, את מקדש השם תימאו כביכול למקדש העליון, ועל ידי כך היה להם כוח לנבוכדנצר וטיטוס להחריב המקדש של מטה, המכוון כנגד המקדש של מעלה. קינחת תחינת תחינת. בית שרוף שרפת. בית חרב החרבת. מה החריב אותו? מה רוקן אותו מהקדושה שלו? בושנו מאוד כי עזבנו ארץ. כי השליחו משכנותינו. אנחנו התנתקנו מבית המקדש. אנחנו התנתקנו מארץ ישראל. ואם נחזור ליציאה מארץ ישראל, שגרמה ש-42 שנה לא עבר באדם, זאת הייתה בחירה שלנו לא לשמוע בקול ירמיהו ולצאת מארץ ישראל. ולכן בושנו מאוד כי עזבנו ארץ, כי זה אחרי הכל תלוי ונגרם כתוצאה מהבחירה שלנו. ולכן משהו חיים ולוז'נו ממשיך הלאה על החומר העניין של אדם שמכניס מחשבה לא טהורה, של לקודש הקודשים, שהמוח של יהודי זה קודש הקודשים, הרבה יותר גבוה מטיטוס. אומר, טיטוס הכניס לקודש הקודשים רחמנה ליצלן, זונה. וכשיהודי רחמנה ליצלן חושב מחשבה שלא טובה, הוא מגביר כוחות יותר, הרבה יותר ויותר ממה שנגרם מגברות כוח התאומה על ידי טיטוס כשהוא עשה את מה שהוא עשה. ולכן כל חטא ואבון אשר כל ישראל מכניס בליבו חס ושלום יש זרה, כי זה בית קודשנו ותפארתנו, זה המוח של האדם. את מקום כיסי אשר אשכון שם בתוך בני ישראל לעולם, ולא יתמאו עוד בית ישראל שם קודשי. ושכנתי בתוכם לעולם, אבל הוא מביא את הפסוק ביחזקאל. כי זה באמת הכוח שלנו להמשיך את הקדושה על ידי המעשים שלנו, ורחמנא ליצלן להפך. כל נהי נשמע מציון איך שודדנו. יש את הבכי הזה של ציון, של עצים ואבנים שהייתה בהם שכינה. מי שמשרה שכינתו בציון בוכה על הבושנו מאוד כי עזבנו ארץ כי השליחו משכנותינו. ובעזרת השם נזכה בקרוב לגאולה שלמה ולחזור לקדושת ארץ ישראל בשלמות, ברצון אמיתי שמחובר שמיים וארץ לגאולה שלמה בקרוב.